פודקאסט ישראל מדיה מגישה. עושים עסקים עם רן לוי.
שלום וברוכים הבאים לעושים עסקים. מאחורי הקלעים עם המנהלים המובילים במשק. והפעם מופת של אדם. חיים בקר, לשעבר מנכ״ל יורופקר, סמנכ״ל בארקיע ובפרטנר, ובעל אות המופת במלחמת ששת הימים. חלק ב'. שלום, ברוכים הבאים לעושים עסקים, הפודקאסט שמביא רעיונות עומק עם מיטב המנהלים, היזמים ואנשי העסקים בישראל, כדי לעזור לכם ללמוד איך להיות מנהלים, יזמים ואנשי עסקים טובים יותר. הפרק הזה הוא חלקו השני של רעיון שערכנו עם חיים בקר. הצגתי את חיים בפרק שעבר, אז הפעם רק ארענן את זיכרונכם ואזכיר שהקריירה של חיים כוללת גם שירות צבאי מפואר, שבמסגרתו זכה לתואר מופת, וגם יוזמות עסקיות וניהול בכיר בחברות כגון יורופקר, ארקיע ופרטנר. את חיים ראיינו דני תימור, מנכ"ל פודקאסט ישראל, ודוד אבנר, לשעבר מנכ"ל פרטנר ומנהלו של חיים. האזנה נעימה.
ונחזור לחיימון מיד אחרי מלחמת ששת הימים, שבו היה לך, לחיים היא נמשכה יותר משישה ימים, עוד איזה חצי שנה בבית החולים, או תקופה ארוכה בבית החולים בכל אופן. אתה נמנע ממקימי חברת מגור.
נכון. אוקיי, זה שנים שבחור בשם עודד רונן, הוא כבר לא בן החיים לצערי, הוא יזם את המהלך הזה, לא היו בארץ חברות לשירותי רכב, הבחור קיבוצניק לשעבר יזם את המהלך הזה, וזו הייתה הפעם הראשונה שקמה חברה מסודרת שמוכרת מינויים לשירותי רכב. זה התנגש עם עולם אחר שהיה באותה עת, כל בעלי הגרר הפרטיים וכו' וכו', וזה הגיע למלחמה אלימה, ממש, כדי שהחברה הזו לא תקום. היינו בנויים מאנשים טובים, המנהל הסניף הירושלמי היה בחור בשם רפי פלד, שברבות הימים היה מפכ"ל המשטרה, אנחנו הכרנו מהצנחנים רפי ואני, והבחור שהיה אמון על הסניף הצפוני, היה בחור בשם פיני מרנין, הוא בחור שנהרג במלחמת יום הכיפורים, לא רק הוא נהרג, אלא גם אחיו נהרג, היו שני אחים שנהרגו במלחמה, שני שריונרים, ו... אנחנו היינו נחושים להקים את החברה הזו, וזה היה הרבה יש מאין, כי זה היה לזכור גררים שיעבדו למען החברה, כי עוד לא היה כסף. היו פה סיפורי אלף לילה ולילה בניהול, איך מרימים עסק הזה. עודד היה בחור מאוד קריזמטי, מאוד. הוא עצמו היה מפי בחטיבת חיר. גם הוא עסק בגיוס לקוחות כדי שיתנו לנו את הבסיס הכלכלי שאפשר יהיה להמשיך. בין היתר הוא הצליח לגייס את התעשייה האווירית ברגע שהוא גייס אותם, וכל עובדי התעשייה האווירית הצטרפו כמנויים, זה נתן לנו בוסט גדול. ואני הקמתי אז את כל המערכים האחרים ש... פעלו כדי לגייס לקוחות, החל מרעיונות של מכירת מנויים בתחנות דלק, של כניסה לתערוכות, של דור טו דור וכך הלאה וכך הלאה, הפעלנו כמעט כל אמצעי, ובאמת החברה עלתה וצמחה וגדלה, והיא הייתה בסופו של דבר אימפריה כלכלית. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל בסופו של דבר, עודד ואני החלטנו שאנחנו נפרדים בגלל ויכוח על אחוזים בתוך החברה. אז זה לא דבר שהמצאתי, וזה קורה לעתים בהקמת ביזנס, הם מקימים אותו, זה דומה אולי לחברת סטארט-אפ, מחלקים אופציות בקלות, אבל כשהחברה צומחת ומגיעה למצב שהיא בשלה ואפשר לממש אופציות, לא כולם שמחים שחילקו אופציות ביד רחבה, אנחנו מכירים את זה. אני עוד רוצה להוסיף שבתקופה הזאת, ולאורך כל הזה, זו תקופה של ההתשה בינינו בין המצרים, וזו תקופת המרדפים בביקה, זו תקופה שקשה מאוד לתאר אותה, קשה לתאר אותה. ימי מילואים שעושה קצין באותה עת, יכולים להגיע גם ל-150 ו-200 יום בשנה. דבר שהוא לא פשוט.
רוב השנה אתה במילואים בכלל, לא...
כן, כי באותה עת היו נהג לעשות, נאמר, שתי תקופות של קו. אז היית עושה 60 יום בבקעת הירדן, זה לא המוצבים של היום, זה היו חיי כלב עם טמפרטורה של 45 מעלות, מזגן אפשר לדבר עליו בסרט קולנוע הוליוודי, אבל לא בשטח, האמצעים שמלווים אותך הם כמעט אפס, זה יום יום מרדפים של פתח שחוצה את קו הירדן עם סיוע של הירדנים, זה קרבות תותחנים בין הצדדים, ולפתח מרדף בביקה, שאתה צריך להשיג חוליה שעברה כבר בלילה, והיא מנסה להגיע לגב האר, ואתה צריך לסגור את הפער, זה קשה לתאר את זה, אבל זה פשוט משימה בלתי אפשרית. ופיתחו שיטות שאני לא רוצה להיכנס אליהן כרגע, אבל מאוד מאוד קשה. ובצד השני, בתעלה, יום-יום הרוגים ופצועים, ומי שישב בתעלה, מבין, זה משהו שנראה כמו מלחמת העולם הראשונה. זה לא הצבא הנייד, היצירתי, הצבא היוזם. יושבים בתעלה, בתחילת הדרך אי אפשר אפילו, הקימו מוצבים, שהוא לא קראו להם מעוזים, הקימו מוצבים עם, 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 עם שקי חול.
לזה לסקוב.
כן, ותמיכות מעץ. עכשיו, המצרים, שאפילו דוקטרינה רוסית, היו מתלבשים על מוצב ויורים עליו אלפי, זה לא מספר מצוץ, אלפי בגזים ביום. והמוצב היה מתמוטט, כי העץ לא מחזיק מעמד, וחבר'ה היו נגברים.
שם אני כבר הייתי, ואני רוצה להוסיף, שם אני כבר חייל צעיר, אני עוקב אחרי חיים בפער של כמה שנים טובות. בנוסף לתיאור הזה, שהוא מאוד מאוד מדויק, זה הרבה לפני המוצבים שהכירו, שלצערנו
נפלו. לפני קו ברלב.
זה לפני קו ברלב, זה מוצבים שבנויים ממה שנקרא ארגזי לסקוב, זה פטנט של לסקוב, שהיה רמטכ"ל פעם, למין ארגז כזה שממלאים אותו בשקי חול, ובמו ידיך אתה בונה למעשה את המוצב, ומבצר אותו כל הזמן, אבל אפשר להבין מה החסינות של דבר כזה, זה לא ממש ממש עומד מול הפגזה רצינית. הקונסטרוקציה, כמו שחיימון סיפר, היא כולה עץ, אבל יש עוד דבר אחד שבו אני חושב חיימון מתחבר לסיפור, זה גן ילדים, זה לא יאמן. באותה תקופה, יושבים על הקו, מחזיקים את הקו הזה של קו התעלה, כמה מאות חיילים בגיל של בין 19 ל-20. זהו. כל הפיקוד הבכיר נמצא הרבה הרבה מאחור. ממפי הוא בחור בין 21, וזו הדרגה הבכירה ביותר שמגיעה איתך כצנחן צעיר לתעלה הזו. מה יהיה שם? יש שם נמרים. מי הם הנמרים? הנמרים זה אנשים שדיין ברוב חוכמתו בעניין הזה. נידב או ביקש מקצינים ותיקים ומנוסים יותר ובוגרים יותר להתנדב לשירות בתעלה, מתוך זה שהוא הבין שאין שם אדם בוגר. יש שם קצינים זוטרים ברמה של מפ"י, ויש שם החיילים, והמגד מגיע בתדירות די גבוהה במקרה של המגד שלי, שהיה באותה תקופה חסדאי. הגיע הרבה פעמים לקו, אבל הוא לא שם כל הזמן, זה מוצב. יש לו עוד 10 מוצבים אחרים שהוא צריך להיות בהם. כך שהאדם הבוגר ביותר שמגיע ליחידה הזאת אורגנית, הוא ילד בן 21, והוא נמצא תחת הפגזה של 3,000 פגז ביום אחד מסוים. הדמות היותר בוגרת היא הנמר, אותו קצין, ובמקרה הזה חיים, כמובן, חיימון משתלב, מתנדב לשרת שם, שמגיע לשם פשוט כדי להיות הקצין הבכיר המקומי של המוצב הזה. מגיעים, אני מניח, כמה עשרות נמרים היו בכל, כן. בכל הסיפור הזה. חיימון כמובן אחד מהם, והם הדמות הבוגרת, בבוגרת פירושו, היית בטח בן 30.
אפילו לא הייתי בן 30.
אפילו לא בן 30, זה הדמות הבוגרת.
כן, אבל כבר היית אז אבא לגולן. ואתה מתנדב בנוסף לכמעט 100 ימי מילואים שעושים ברגיל, התנדבת לעוד תקופה בקו התעלה.
כן.
אז קח אותנו לשם, לסיפור מאוד מיוחד.
אלו ימים לא פשוטים, המצרים, אני מודה, היו מאוד נועזים ומקוריים, הם היו פושטים על התעלה, חוצים, שמים הערבים, כי כל הציר הזה היה ציר צר מאוד ואחד, לא הייתה שום בעיה לעשות שם המערב, והיו לנו כמעט כל יום נפגעים, חלקם מתוך הארטילריה, חבר'ה פחדו ללכת לשירותים, חבר'ה פחדו להתקלח, חבר'ה לא יוצאים, קשה לתאר מה זה אומר לשבת תחת הפגזה של...
לאורך שבועות רבים, גם כן. לא ליום אחד או יומיים.
כן.
מלחמה אלומה, לא כל כך יודעים
כן,
עליה.
כן, מלחמה סטטית, שבמרכז הארץ לא הרגישו אותה בכלל. אבל כל יום היו שם הרוגים ופצועים, ומצד שני, לתספק את המוצבים האלו, להגיע לשם, זו הייתה מלחמה בשיניים, ואפילו לצאת לחופש, היו חבר'ה שוויתרו לצאת לחופש כדי לא לעבור את ה-50 קילומטר, את ה-70 קילומטר, עד בלוזה כדי לצאת הביתה. אז באמת ביקשו מתנדבים, וחבר'ה כמוני וזה, היינו עוד אנשים צעירים, עזבנו את המשפחות לשבת עם החיילים הצעירים, כי באיזשהו מקום החיילים היו מתחלפים, אבל אנחנו ישבנו לפחות 3-4 מחזורים בתוך המוצב, אז גם הכרנו אותו, וגם נתנו ביטחון לקצינים הצעירים, בדרך כלל זה היה ממ"מים, כן? שאפשר לחיות שם. דבר שהיה לא פשוט, דרך אגב, כי המוצבים האלו היו בעת ההיא קורסים, כי עוד לא הקימו את ה... מעוזים שהיו עשויים עם קונסטרוקציות של מתכת, ועל זה הרמות של סלעים, הכל היה כזה חפוז. האנשים היו מתים מחנק, אנשים היו מתים מהעדף, ואנשים היו נפצעים, ואנשים, הוא היה הולך לעשות פיפי, הוא היה מקבל פתאום איזה דווקא קוטר קטן של מרגמה, לא כבדה, אלא כזה 60 מילימטר שלא שומעים את היציאה שלו, ואנשים היו נפגעים.
וצלפים.
כן, וצלפים, ונונטטים שהיו יורים, מה שרק רוצים. זה היה, הייתה תקופה, והייתה תקופה שחיל האוויר עוד לא פעל. זה הייתה תקופה, שחיל האוויר התחיל לפעול, אז בהתחלה היו הרבה נפגעים לחיל האוויר, אבל לאט לאט הוא מוטט את המערך המצרי, והמצרים פשוט התרסקו וברחו. אבל בהתחלה זה היה בלתי אפשרי, ואני ישבתי במוצב, שקראו לו דרקון, זה היה על צפון האגם המער. זה פחות או יותר באזור שאחרי זה אריק חצה את התעלה. והמוצב הזה היה מבודד, וחטף אינסוף פשיטות של הקומנדו המצרי. אני מודה שהם היו חיילים אמיצים, החבר'ה המצרים האלו. הם היו מגיעים בכוחות קטנים, חוצים בסירות גומי את התעלה, ואו שתוקפים ג'יפ סיור שנוסע, או מטמינים מוקש, או תוקפים גם את המוצב. ובאחד המקרים הם תקפו, מספר פעמים תקפו, באחד המקרים הם תקפו, היו לנו שני טנקים בחוץ, אז הם התלבשו על הטנקים, אני לא שריונר, ואני יכול לומר מתוך ניסיון, ששריונר שיושב במרום הטנק, בלי אמצעים לראיית לילה, ואנחנו יודעים, שבמלחמת ששת הימים לא היינו מבורכים, גם במלחמת יום כיפור עוד לא היינו מבורכים בזה, באמצעים לראיית לילה, הרי השריונר שיושב במקום הטנק הוא די עיוור, הוא לא רואה מה שקורה למטה.
אני יכול להעיד על זה ממקור ראשון.
יפה, אז אתה יודע שלא צריך להיות עיוור כדי להיות שריונר.
למרות שאנחנו גדלנו כבר לתוך האמצעים הטרמיים, ושבאמת אתה רואה יוצא מן הכלל.
טוב, אבל זה באותה עת לא היה. הם בקלות היו תוקפים שריונרים, כי עד שעה טנק מזיז את עצמו, ובטווחים של 10 מטר, 5 מטר, התותח לא בא לידי ביטוי, גם המקלעים בטנק לא תמיד יודעים לזהות בדיוק מאיפה תוקפים אותם, ושיורים לך RPG ממרחק של 10 מטר או 5 מטר, הטנק הוא מאוד מאוד פגיע. אז באחת הקריאות האלו הם תקפו ואנחנו יצאנו, הגפנו אותם, והם השאירו שם חללים רבים. דרך אגב, זה לא מנע מהם לבוא אחרי זמן פעם נוספת ופעם נוספת. כל ההתשה הזו הייתה מין מעגל גיר קפקזי שכל פעם היה מתחיל ומסתיים ומתחיל ומסתיים. לא היה לזה סוף בעצם. זה הסתיים רק כשחיל האוויר נכנס עם הפנטומים לעבודה, הוא הצליח גם לנקות את הסוללות נגד טילים המצריות ולהרחיק אותם מזה, וברגע שלא הייתה מטריה אווירית למצרים, בעצם חיל האוויר קטש את כל קו המים של המצרים, והם נשברו והסתלקו, ובסופו של דבר הגיעו להסכם הפסקת אש נוסף, שבעצם שזה היה שנת 70, אם אני לא טועה, הסכם הפסקת האש, אני לא זוכר בדיוק את התאריך.
כן, סוף.
70, נדמה לי, או 71. ובעצם התקריות האלו פסקו, ורק ב-73, אלמנט ההפתעה הגדולה, מלחמת יום כיפור, באה לידי ביטוי.
אבל לפני שאנחנו קופצים למלחמת יום כיפור, אני רוצה ללכת חזרה לקריירה המקצועית שלך. בתחילת שנות ה-70, אתם קבוצה של חברים, מקימים חברת תעופה, את כנף.
נכון, אז אני לא הייתי ממש מהמקים הראשונים, הייתי בגל השני, אבל החברה קמה ממפגש של חבר'ה מהצנחנים וחבר'ה טייסים, ונקודת המפגש הייתה ברחוב דיזנגוף, בסטיקייה שקראו לה קרוסל. עכשיו, באותם שנים לא פאבים גדולים היו ולא דיסקוטקים, היו פה ושם, אבל מקום המפגש של חבר'ה היה כזה. הקרוסל הזו הייתה שייכת לטדי בורוביץ', שהיום הוא הבעלים של אלן. אוקיי. והוא היה בחור יזם וזה, הוא החזיק את הסטקייה הזו יחד עם בחור בשם עמית חסין, שמכירים יותר את אשתו, את טובה לאופנאית המפורסמת. אוקיי, ושם צץ הרעיון הזה של להקים חברת תעופה. אז בהתחלה
אבל הרעיון צץ סביב צורך שהתגלה.
כן, אז הצורך בא משני מקומות. הוא בא פעם אחד מרעיון של החבר'ה, מתוך ההכרה שלנו את סיני, להביא תיירים צליינים לסנטה קטרינה. בעת ההיא לא היה מסלול בסנטה קטרינה, היום יש, אז לא היה, והיו טסים למסלול אפר, כן? ובעיקר היו נזירות שהיו טסות לשם, אז כמובן הם היו שואלים, היו לנו גלויות שהמטוס היה מצולם, היו שואלים, זה ג'מבו, היינו אומרים, וואו, ודאי, זה ג'מבו, ג'מבו. בסך הכל זה היה מטוס קטנטן, צ'ירוקי 4 כזה, או צ'ירוקי 6, חד מנועי. חלק מהטייסים היו חבר'ה יותר מבוגרים. אחד המפורסמים היה בחור בשם פרד אינדיק, הוא היה מגויסי מחל. אז גם ככה הנזירות האלו היו בפאניקה, הוא היה מגיע עם כובע כזה של טייס של מלחמת העולם הראשונה, הדוק עם זה, היו לו אוזניים שהיו בולטות מטר מתוך איפה שהאוזניות היו נכנסות, ושיניים בולטות, הם היו רואות אותו, הצרחות היו עד השמיים. היינו צריכים לקחת אותם בישבנם ולדחוף אותם פנימה לתוך המטוס. המזון המפואר היה מוכן על ידי דבורצ'ה בבית, הייתה מכינה סנדוויץ'ים, נותנים להם סנדוויץ'ים, אז זה היה פן אחד. והפן השני, היותר מעניין, היה שמה שקרה, החבר'ה זכו במכרז למיפוי גיאופיזי של סיני. אז המטוס היה איילנדר, הוא הוחקר, קיבלו אותו, לא בדיוק קנו אותו, אבל איילנדר זה מטוס שהתכונה הכי בולטת שלו, שהוא יודע לנחות ולמריא על מסלולים של 300 מטר, 400 מטר, אפילו פחות. סטול. אבל מטוס מרעיש, לא ממוזג, קשה. הוא טן סיטרס עם שני מנועים. החבר'ה שישבנו בתעלה, אומרים, טלפון כזה, להגיע דרך מצה, שמצה, להגיע לטלפון צפון הארץ, זו הייתה משימה לא פשוטה. ואז היה מגיע איילנדר כזה, ונוחת בבלוזה. ולוקח את איש המילואים, הצנחן שהיה כבר בכנף, ומעלה אותו צפונה, ואז ב-45 דקות הוא בתל אביב. במקביל, הממפי שתיאר קודם כל דוד דבנר, שישב, נאמר, בטמפו שהיה המוצב הכי צפוני בתעלה, ישבת, כן, קראו לו מקסיקו אחרי,
כן, כן. כן.
אבל טמפו, כן, ומשם, להגיע לאורך התעלה עד בלוזה, זה היה תהליך של שעתיים, שלוש, ארבע שעות, תלוי איזה תקרית אתה בדרך, הוא היה מגיע מפה הזה, שהוא היה כבר נשוי, כן, לבלוזה, עולה על הג'יפ, ונוסע כל היום מגיע הביתה, מגיע הביתה לראות את האישה, הוא אפילו לא מוריד תרמיל, מנשק ארבע נשיקות, אומר שלום לילדים, מסתובב וחוזר חזרה באותו תהליך. אז קרי, מתוך יומיים וחצי של חופש, כמעט יומיים היו מוקדשים לנסיעה.
כן.
ואז בהתחלה, טרמפים לכמה חבר'ה שעלו, ולאט לאט העסק הזה קיבל תנופה. וזה בסופו של דבר הגיע, ש... כנף שכבר אז הייתה כנף ארקיה, כי ארקיה קנה חלק ממנה, היא טיסה עשרות טיסות ביום, עם מטוסי איילנדר כאילו, לבלוזה ולמיטלה, והייתה מלחמה על הכרטיסים האלו, כי בראש ובראשונה היו מקבלים אנשי הקבע את הפריוריטי, ואחרי זה חיילים, ואחרי זה זה הפך להיות לעסק ענק. ויום יום ביצענו עשרות עשרות טיסות למנחתים האלו.
אני מבין שבשלב הזה כבר זה הפסיק להסתמך רק על הסנדוויץ'ים של דבורצ'ה.
ודאי, כבר לא היו נותנים גם סנדוויץ'ים, זה העיקר להגיע מהר הביתה, כן? ומה שקרה, השלב הבא היה שבסופי שבוע, המטוסים לא טסו, כי צהל לא טס בסוף שבוע. דרך אגב, לצהל לא היה מטוס מתאים לנחיתה הזאת. המטוסים של צהל היו צריכים מסלולים של קילומטר. ולטוס עם מסוק זה יקר ולא הגיוני, לכן חכרו את המטוסים האלו. בסופי שבוע המטוסים עמדו על המסלול. ומה שאנחנו עשינו, פיתחנו טיסות לילת לתיירות. נכון שזה מטוס של 10 נוסעים, אבל עלות הטיסה שלנו הייתה לאין ארוך זולה מהטיסה בארקיה. ולאט לאט זה הלך והתפתח עד כדי כך שהיינו מפעילים בשבת 20 ולפעמים גם 30 מטוסים לאילת ולסנטה קטרינה, וזה נתן לנו עוד את הפן האזרחי בהפעלת תעופה בנוסף להסכם עם משרד הביטחון והצבא. ובהמשך חברת ארקיה, שבאותם שנים הייתה שותפות של אלעל וחברת העובדים, היה מושג כזה שנקרא חברת העובדים, הם החזיקו את המניות של ארקיה, ובאותם שנים ארקיה הייתה בעצם חברה ממשלתית. ההבדל בין חוזה עבודה בארקיה לבין חוזה עבודה באלעל היה בצבע הכריכה בלבד. והחברה הזו הפסידה הון עתק. אפילו במקומות שהייתה להם הכנסה מובטחת, החברה החזיקה שני מטוסי סילון, והפעיל הקו לבוקרשט וחזרה כדי להביא את העולים של ברית המועצות. אלו היו טיסות צ'רטר, שכלל לא עניינו את ארקיע, אם יש בהם רק נוסע אחד, או 90 נוסעים או 100 נוסעים. לא עניינו, כי הם קיבלו פיקס קוסט על הזה. גם על הטיסות האלו, החברה הייתה מפסידה כסף, כי היו נוצרים שם דיליים על הטיסה, פעמים בכוונה, וכל הטיסה הייתה הופכת להיות אוברטיים, ואני לא רוצה לספר לכם מה זה אוברטיים בצוותי אוויר, ובקיצור, החברה הגיעה לקריסה, ובשנת 79, אנחנו השתלטנו על החברה, היזם של זה היה כמובן דדי בורובי, זה היה הראש של המסחרים, וב-79 אנחנו רכשנו את המניות של ארקיע. דרך אגב, בעת ההיא, ארקיע לא טסה בטיסות צ'רטר לחוץ לארץ, היא הייתה רק טיסה, חברה פנים ארצית, שטסה לאילת ול... בעת ההיא כבר גם לסנטה קטרינה, כי סללו את המסלול, אבל הפסיד הכסף. זהו, ושנכנסנו לחברה, מצאנו חברה הסתדרותית, והחלום שלנו, לייעל את החברה, ולהפוך אותה לחברה מסחרית, יעילה, בזווית הראייה שלנו, נתקלה בחומה אטומה, בעיקר התנגדות של הטייסים, שזה בדרך כלל בחברות תעופה, הכוח הדומיננטי של ההתאגדויות הפנימיות, קרי ועד הטייסים, הוא תמיד הוועד הכי דומיננטי והכי חזק. ואני אתן רק דוגמה אחת, החלטנו להפעיל טיסות צ'רטר מישראל. באותה עת המדינה הייתה כל כך אטומה, שלא נתנה להפעיל טיסות צ'רטר נורמליות, אלא רק משדה שלישי. אז היינו צריכים לקחת 5 או 10 נוסעים בבן גוריון, עם מטוס 737, עם הדגם הכי ישן 100, לטוס לירושלים, להמיס בירושלים עוד 10 נוסעים, לחזור חזרה לבן גוריון ולהמיס את הנוסעים, כדי לשמור על אל על כחברה בלעדית. זה נשמע היום הזוי, אבל ככה זה היה. ככה היינו טסים, טיסות צ'רטר. ו... כמובן שהיינו צריכים להכשיר טייסים למטוסי סילון. אצל הטייסים, קודש הקודשים זה מושג שנקרא סניוריטי. קרי, סדר הקדימות של הטייס. אז היית יכול לפגוש מצב שאתה צריך להכשיר טייס, שעולה הון עתק להכשיר אותו, והוא בעוד חצי שנה פורש. הם לא ויתרו על הנקודה הזו, אמרו, לא יעזור כלום, הוא ילך לעשות את ההסבה למטוס סילון. ומעניינים האלו עמדנו בהתנגשויות נוראיות, לא הצלחנו גם ליצור איתם חוזה עבודה יותר מתקדם, גם צוותי הקרקע היו בדיוק באותה סיטואציה, ואנחנו הבנו שגם ככה נפשוט רגל, וגם הבנו מדוע ארקיע הגיע למצב הזה, כי אי אפשר לנהל חברה, שאין בה שום גמישות אופרטיבית מסחרית, אי אפשר. אני ניהלתי כאחראי בחברה הזו, גם על משאבי האנוש וגם על כל האדמיניסטרציה, מסע ומתן עם הגופים האלו, המסע ומתן לא עלה יפה. ואז עשינו החלטה שבמידה מסוימת היא מסכנת עתיד של חברה, כי המשאבים הכלכליים שלנו היו מוגבלים. עשינו החלטה שאנחנו שוברים את הכלים. והתוצאה של ההחלטה הזו הייתה...
אבל זאת הייתה החלטה מושכלת, זאת אומרת, זה לא שהידרדרתם לתוך פיצוץ או זה, החלטתם לעשות פיצוץ מבוקר.
היא הייתה החלטה מושכלת, וידענו שהיא גם החלטה שהיא בעצם מפירה הסכם עבודה. אבל כשאתה בודק, אתה מבין שבמקרה הזה תמות נפשי, זו האמת. כי אחרת אין זכות קיום לחברה. ולמה שעשינו, בערב אחד, פיתרנו את כל טייסי החברה, בלי יוצא מהכלל, עד האחרון שבהם. כמובן שלמחרת החברה הושבתה, כי הטייסים לא היו מוכנים לטוס. ואנחנו רצינו לבנות שילוב אחר שבין טייסי כנף ארקיה ובין הטייסים הוותיקים של ארקיה, ליצור סניוריטי אחר, ליצור חוזה עבודה אחר, ליצור את הגמישויות בניהול אנשים, כנ"ל עם הדיילות. תראה, דיילת וטייס היו נהנים מאותם תנאים. הדיילת וטייס ישנו באותו חדר בבית מלון, זה היה בלעל עד לפני זמן, עכשיו כבר לא.
יש אותו סוג של חדר.
אותו סוג של חדר, או קווים שלא באותו חדר.
לא, יכול להיות שגם יחד, אבל
זה כבר לא באחריותכם.
כן, נכון, נכון. וגם המקדם של שעת הטיסה, כמה שעות טיסה, וכל מה שהולך מסביב. וידענו שאם אנחנו נצליח לפתור את הבעיה עם הגרעין הקשה, עם הטייסים, שאר הגרעינים יהיו יותר קלים. ואכן, החברה הושבתה. טוסים עמדו על הקרקע, ואז עשינו תרגיל. אני יצאתי לבית מלון בנתניה, ואני לא אזכיר פה שמות, אבל קראתי לטייס האחרון בסניוריטי. ואמרתי לו, תשמע, אתה טס על מטוס 10 סיטרס, על איילנדר. החלום שלך הוא לטוס במטוס סילון. בוא, אני מוכן לעשות אותך קברנית במטוס סילון, בוא תחתום על חוזה עבודה חדש. חוזה העבודה החדש היה עמוד אחד. אני זה וזה וזה, מתחייב לטוס בהתאם לחוקי התעופה האזרחית במדינת ישראל, וכפי שתורה לי הנהלת טורקיה מפעם לפעם, לוטה הסכם השכר. היה הסכם שכר. זה כל חוזה העבודה. במקום 50 או 100 עמודים בהסכם הקודם. אז כמובן, שהחוכמה היא להביא את הראשון. ברגע שהבאנו את הראשון, הוא סיפר לצעיר השני, שהוא רץ אליי לבית המלון בנתניה, גם אני רוצה להיות קברנית. וככה וככה החתמנו, ואז בבת אחד כל השביתה הזו נשברה, כי החבר'ה היותר ותיקים הבינו שהם יאבדו, סליחה, גם את המלוכה וגם את האתונות. והסכם העבודה היה זה שאמרתי. מה שעוד עשינו, אני לא הסכמתי בשום פנים ואופן לקבל את חברי הוועד המיליטנטים האלו חזרה. בייעוץ שהיה לנו, העורך הדין של החברה היה גולדברג, שהיה אחרי זה נשיא בית הדין לעבודה, אבל באותה עת הוא הפעיל משרד פרטי, וששאלתי אותו, תגיד לי מה יהיה, הוא אומר, תדע לך, אתה תשלם פה כנסות כבדים ביותר, כי אתם מפירים הסכם, זה יעלה לכם המון המון כסף. אז זה היה ברור לנו. אבל אז שאלתי אותו שאלה משנית. תגיד לי, אפשר ליצור מצב שאת הכסף הזה יקבלו ניני הנינים של הנהנה? הוא אמר לי, בזה אני מומחה גדול. כמובן שזה הלך למשפטים, וזה הלך לתביעות, ותביעות כאלו יכולים למשוך שנים על שנים על שנים, ובסופו של דבר האנשים שנשארו בחוץ רוצים כסף. אז הגענו איתם לפשרה, שבה שילמנו בדיוק את מה שהם חסכו לפנסיה שלהם ולפיצויים שלהם, לא שילמנו שקל אחד יותר. בעצם שנים החברה התנהלה תחת חוזה העבודה הזה עם הטייסים, משם גם פיצלנו והורדנו את הדיילות מחוזה העבודה של אצ"א, שזה אנשי צוות אוויר, לחוזה העבודה של דיילות, שהוא נראה לגמרי אחרת, ובסופו של דבר הגענו למאבק עם עובדי הקרקע, שגם אותו, הייתי אומר, שבעוצמה ניהולית הצלחנו לשנות, כי הדבר הכי נפוץ היה בין עובדי הקרקע, אני לא נוגע בזה, זה לא הרובד המקצועי שלי. כשאני הייתי שומע רובד מקצועי שלי, הייתי מתפוצץ. כי למשל, אם היה מישהו שמנקה מטוס, ועל ידו היה משנע, שבלעז קוראים לזה סבל, הייתי אומר לו, טוב, מי עכשיו אתה גם זה וגם זה? אומר לו, לא, אני רק מנקה מטוס, אני לא יוריד מזוודה, זה לא הרובד המקצועי שלי. וככה זה הלך כחוט השני בכל החברה. כמובן שגם החוזה הזה השתנה, וזה נתן לחברה חמצן להתחיל לטיס טיסות צ'רטר.
אני חושב שצריך להביא את חיימון לחברת חשמל, לנמלים,
לחברת
הרכבות.
זה לא יעזור כל כך.
יש עוד כמה מוסדות שאני מכיר
שבהם יש... כן, לא חסר. המדינה משופעת. אבל עוד סיפור כלכלי, כשאנחנו הלכנו לרכוש את מצוסי הסילון, היו שתי חברות, הייתה חברת מעוף של יהודי בשם איצ'ה גדיש, והייתה ארקיע צ'רטר. איצ'ה גדיש קנה מטוסי בואינג 720, שזה מטוס מיושן מיושן, אבל כל המטוס עלה לו $500,000. אבל באותה עת היה משבר האנרגיה הכי חמור שהיה, חבית דסל הגיע למחירים של $120-140 לחבית, מחיר מטורף. אוקיי. אנחנו החלטנו שהולכים למדיניות אחרת, הולכים לצנות מטוסים הכי חסכנויים שיש. אלו מטוסים שפותחו על ידי בואינג בשיתוף דרום אפריקה, כי באותם שנים דרום אפריקנים לא יכולו לנחות בשום מדינה באפריקה, הם היו צריכים לטוס הכל סביב. אז היו מטוסי 737, long range. אחד כזה חכרנו באר אלסקה, ואחרי זה קנינו שניים כאלו, שהם עלו כל מטוס כלמעלה $20 מיליון. ואנחנו שמחנו, כי היינו צוחקים ואומרים, איצ'ה טס ללונדון וחזרה, ושורף את כל הכסף בדלק, הלור וחזור, ואנחנו היום טסנו הלור וחזור, ויש לנו חתיכת זנב, ומחר גלגל, ומחרתיים אנדר קריץ', וככה כל יום חלק, כי המטוסים היו מאוד חסכוניים, והיינו מבסוטים שאנחנו מרוויחים כסף. אבל אז, יום אחד התעוררנו בבוקר, וכל עולם האנרגיה התהפך, ומחיר החבית ירד ממחיר של 120-130, למחיר של 20. ואז יש לך מטוס שעולה $20 מיליון, ובעצם האסטרטגיה שלך לא סוחבת מים. כי הוא עם המטוס של $500,000 עושה כסף, ואתה מפסיד כי אין לך מספיק כסף לשלם את הריבית וכו' וכו'. זה הגיע למצב שאנחנו היינו חייבים סכומי עתק לבנק הפועלים. המנכ״ל של הבנק היה אז לוינסון, ינקלה לוינסון. ואז אני רוצה לצייר את זה קצת ציורי, אבל תרשו לי ככה להציג את זה. יום אחד דופקים בדלת, ונכנס יהודי, אומר שלום שלום, אתם ההנהלה של החברה, אז תדעו לכם שמי היום אני המנהל של החברה הזאת. הנה יש לי פה, אני קניתי את התחייבות ואת המניות המשועבדות שלכם מבנק פועלים. זה היה אחד מרואי החשבון המפורסמים בישראל, שהוא היה הלך תביא של בנק הפועלים. ובעצם הוא נכנס, הוא פיטר את המנכ״ל תוך יום, וגם את רוב הצוות הניהולי, והביא אנשים שלו שהיו מטעם הבעלים החדש, שזה הוא, אותו חשבון, שאני לא רוצה להזכיר את שמו, דרך הוא נפטר לו מזמן. ואנחנו ידענו מה, עומד מאחרי העניין הזה, אבל לא היו לנו הוכחות שזה בנק הפועלים. אני מזכיר למי ששכח שבשלב מסוים יעקב לוינסון קפץ מהגג של בניין, של בנק הפועלים והתאבד. ורק אחרי ההתאבדות שלו, צצו ועלו העובדות שאני מציג כרגע, שבעצם מי שמד מאחרי המהלך הזה, שזה מהלך מכוער בביזנס, זה בנק הפועלים, שאמר לעצמו, אני מעדיף שהחוב הזה יהיה בידי, שהחברה, למרות הפסדיה, תהיה אצלי, מאשר החוב יהיה אצלי, ואין לי שום אסט אחר להגן עליו, כי שווי המטוסים השתנה לחלוטין. אז זהו, הייתי בחברה הזאת עד שנת 84. ולמעשה, כשהמהלך הזה התהווה, אני החלטתי שמקומי לא בחברה הזו, אני לא רוצה לעבוד עם הבעלים החדשים, לא מתאים לי, למרות שביקשו ממני להישאר. באמצע 83 נפצעתי פעם נוספת בלבנון, הושפסתי לחודשים לא מעט, ולמעשה, אם החלמתי ב-84, סיימתי את פעילותי בחברת תרקיה. החברה עברה אחרי זה גלגולים לא מעט, מנכלים היו החל מקיבוצניק מצוין שהביאו ממרחב ים הדלתות, אבל לא הבין מה החיים שלו. יוסי רוזן היה המנכל של החברה, איזי בורוביץ' היה המנכ״ל של החברה, והחברה בסופו של דבר, כפי שאתם יודעים, נמכרה, והיום הג'ורדש עם הבעלים שלה, והיא חברה שפועלת כפי שפועלת. תראה, ככל שאני יודע, ההסכם הישן הזה שתיארתי אותו לא קיים, וחתמו להסכמים חדשים, אבל הנה עובדה שהחברה מתנהלת, ואיזה סימן טוב.
אז אני רוצה לדלג על מלחמת יום הכיפורים, כי אנחנו כבר מדברים יותר משעתיים. אולי נזכיר רק באנקדוטה ששם היית ממפי צנחנים, ולחמתם בקרבות עמק הבכה, או בשולי קרבות עמק הבכה. ואני רוצה להגיע איתך למלחמת שלום הגליל, מלחמת לבנון הראשונה, לתפקיד ש... או למקום שבו נטל הגדוד שלך, אז היית מגד.
נכון, כן. אז בסדר, במלחמת לבנון אני הייתי מגד. התפקיד הראשוני שלנו היה לכבוש את צור, כדי לפתוח נתיב צפונה, ובהמשך, בלי שניכנס ליותר מדי פרטים, אנחנו ניהלנו את הקרב על צידון, לפתוח בו פרוזדור, כי בשעה שאנחנו נלחמנו בצידון, בפעתים הדרומיים של העיר הענקית הזאת, בחלק הצפוני באוולי, נחת יאיה עם חטיבה 35, והם בתנועה רגלית נכנסו עמוק לתוך לבנון. למעשה, הכניסה שלהם נתקע את... הכוחות של הפתח שהיו דרומית לאוולי, והתפקיד שלנו היה לפתוח מהר פרוזדור שיאפשר לכוחות של שריון והספקה וכל מה שקשור בזה להתחבר אל החטיבה הצפונית הזאת. זה היה קרב שאני לא אתאר אותו עכשיו, אבל הוא בהחלט קרב שאני יכול לומר שהביא לידי ביטוי ניסיון של מגד כמוני, שאילו במקומי היה מגד צעיר, אין ספק שהוא היה נכנס לעיר הזאת כפי שרצו שהוא ייכנס. אני מול עיניי ראיתי את תוצאות הקרב בסואץ. להזכיר למי שלא זוכר, ב-24 לאוקטובר, שזה היה אחרי שהארמיה השלישית הייתה מקוטרת, קיבל החלטה, אנחנו יודעים...
אנחנו רק נזכיר את הקונטקסט, אנחנו מדברים על סוף מלחמת יום הכיפורים.
אז דיין, אנחנו יודעים בדיעבד, נתן הנחיה, אמר, אוקיי, תרבשו את סואץ גם, חבל שהעיר הזו לא תהיה בידינו, אין בעיה, תיכנסו עם הנגמשים והטנקים. החבר'ה נכנסו ב-24 לאוקטובר, זה עלה ב-80 הרוגים וב-200 פצועים. קטל נורא. ולחלץ את האנשים האלו, זה היה מבצע גבורה של אנשים, להוציא החוצה את מי שנשאר בחיים, וגם את הגופות של האנשים. תראה, זה היה ניצחון של הצבא המצרי בתוך סואץ, כי זה מהלך שבכלל לא היו צריכים לעשות אותו. ואני בטוח שהרבה אנשים הסיקו לקחים מהעניין הזה. אני כמגד מילואים ותיק, שאני לא מקבל משכורת מהצבא, ראיתי מול עיניי את התמונה הזו, ודאגתי שאנחנו נבצע בצידון מהלכים שלא ישירו עשרות הרוגים, כי נכנסים עם נגמשים לתוך עיר שבנויה מבתים בגובה 10 ו-15 קומות, עם אלפי לוחמים בקומות וכולי וכולי, וצריך שם תחכום שאני לא אכנס אליו כרגע, כדי להכניע את הלוחמים האלו, לגרום להם לצאת ולהיכנע, ולא להתחיל ללחם בית בית, כי זה כאילו דבר בלתי אפשרי. מה עוד? שבעיר הזו היו קרוב ל-7,000 אנשי פתח, ולכם 7,000 אנשי פתח, קומה קומה, בית בית, זו משימה מאוד מאוד קשה.
עושים עסקים עם רן לוי. עושים עסקים עם רן לוי.
אז אני רוצה לקחת אותך קצת קדימה, סוף מבצע שלום הגליל, מלחמת לבנון, צהל מתבסס ברצועת הביטחון, וג'יפ של מה שנודע אחר כך כג'יפ הקצינים, יוצא לאיזשהו סיור.
נכון, אז מה שקרה שבדצמבר 82 קראו לנו בדחיפות, הכוונה הייתה להיכנס ולחצוץ את כביש בירות דמשק ולהשתלט על כל האזור הזה. אנחנו היינו כבר בבית, קראו לנו, ועלינו עם הג'יפים לתצפיות, בדרכנו לתוך עומק לבנון, היה חורף, גשם, שלג, בוץ. אני הייתי הג'יפ המוביל. וכמובן שמי שנסע פעם בג'יפ בתנאים של חמרה וזה יודע שהג'יפ רץ ימינה ושמאלה ומחליק, זה משהו שדומה לסקי. והגענו לנקודה שבה אנחנו צריכים לצפות, ואנחנו צופים ומתכננים ועושים את מה שצריך לעשות ככוח לוחם, ואז מחליטים לחזור, בגד מקביל לי, מבקש ממני להתחלף במקומות, שאני אכנס לג'יפ שלו, והוא נכנס לג'יפ שאני ישבתי בו.
ואתה ישבת עם המחת למעשה?
בדרך לשם.
כן.
בדרך חזרה, אנחנו מתחלפים, הוא נכנס במקומי, יושב על המושב שלי, הג'יפ נוסע 300 מטר, ואז יש לי הרגשה שיורה עלינו טנק, אני רואה חלקים עפים מעל הראש. מסתבר שהג'יפ עלה על מוקש בדרך לשם, בדיוק באותו קולי, במרחק של כנראה מילימטרים, לא עלינו, זה עניין של מזל. בדרך חזרה עלינו למוקש שהתאמנו מחבלים בלילה, ובג'יפ הזה נהרגו שלושה קצינים. נהרג מגד שנכנס במקומי, נהרג הקמן של החטיבה, ונהרג הסמחת של החטיבה. המחת עצמו נפצע פצעים קשים ביותר. הוא היה על ערש דווי. בעצם נוצר מצב שהיחיד שנכנס לשטח ולא נתת אף אחד להיכנס, כי פחדנו שיש עוד מוקשים, זה אני המחת על פניו גסס. הוא היה בפציעה נוראית. לשמחתי הוא החלים, ואחרי זה חזר לחטיבה, והוא בחורצ'יק מיגור, הוא היה איש מילואים בעת הזו, למרות שלפני כן הוא עשה 5 שנים של קבע. והיה המחת של גזרת הלבנון. וזהו, אז בתקופה הזאת אני החלפתי אותו. גם היו אליי לחצים שאני אכנס לקבע ויעשה תפקיד מחת מלא, אני הסכמתי לעשות איזה משהו כזה ביניים, לא זמן רב. במילואים שאחרי זה בחודש אפריל, אני עליתי על מטען צד, ונפצעתי די קשה. ומה שהיה אבסורד, שהמסוק שפינה אותי, זה המסוק שהגיע המחת הקודם לבקר אותי, הוא כבר נשאר. ואותי פינו לבית החולים, שכבתי חודשים לא מעט בבית החולים.
זאת הייתה הפציעה החמישית שלך למעשה.
כן. ולאחר מכן, שהחלמתי, אז החלטתי שאני לא נשאר בארקיע, ועברתי לכלל. המשנה למנכ״ל כלל באותה עת היה חזי שלח, הוא היה הסגן של אהרון דוברת. כלל אז הייתה מנסטרנק של 420 חברות, הייתה החברה הכלכלית הכי גדולה במשק. והצטרפתי לחברה הזו בתפקיד של מנכ״ל, לחברה ששמה הייתה מילת, מילת ראשי תיבות מדון ישראלי לתרבות, אבל זו הייתה התאגדות של ידיעות אחרונות, כלל וברטלסמן. ברטלסמן זו חברה תמיד היא הכי גדולה בעולם. היא מופיעה בשמות שונים, אחרי נגיד מסתכלים במוזיקה, RCA, דויטשה גרמופון, אני יכול לתת ככה, כל תחנות הטלוויזיה הפרטיות באירופה זה הם, הוצאות לאור, בנטם האוז, שזה אחד ההוצאות הכי גדולות בעולם, דאבל דיי, שזה הוצאה ענקית בתחום הזה, מגזינים, כל מה שאפשר, חברת ענק. והם הביאו ארצה את הרעיון של מכירה של דור טו דור של מידיה, זה כלל ספרים וקלטות ומוזיקה ומשחקים וכו' וכו'. אני הייתי המנכ״ל השני בחברה הזאת, לפניי כבר הקימו את השלד, והחברה מכרה בהיקפים ענקיים, אבל הם לקחו סיסטם שעבד בספרד באותם שנים, כי אינטרנט עוד לא היה נפוץ, והזמנות היית צריך לעשות או בחנות או מישהו שיגיע לך דור טו דור. מכירת השואבים בארצות הברית, הדוגמה הטובה.
קרבי.
כן. ומה שקרה, שלמעשה עלויות ההפקה בארץ ושכר העבודה שנאלצנו לשלם, לא נתנו מקום לחברה הזאת להגיע לרווחיות. מה עוד שהנושא של נאמנות לקוח, ואתה מכיר את זה דוד דרך חברות הסלולר, אנחנו יודעים שנאמנות הלקוחות היום בארץ למציע הם בערך ברמה שבה אתה משלם כסף לאיזשהו בית באירופה, אנחנו יודעים למה אנחנו מתכוונים. אין יותר נאמנות למותג, זה דבר שכמעט ולא קיים. מסתכלים דרך הפריזמה של המחיר, מסתכלים דרך הפריזמה של הכדאיות, ואנחנו יודעים שבמידה מסוימת, אפילו נאמנות למותג לאורך זמן לא קיימת. נאמנות למותג, לשורט, קיימת. יש מותגים, אבל אתה עובר ממותג למותג. ואנחנו רואים את זה היום בעולם הסוללר, איזה נאמנות יש, ובקלות לקוחות עוברים ממקום למקום. אז החברה הזו, אחרי שניהלתי אותה מספר שנים, הגענו למסקנה שאין טעם למשיך בחברה הזאת. היא הייתה בגבול של הפסד קטן או לתוך האיזון, אבל לא היה לה אופק של רווחיות מתאימה, ואני הייתי הממליץ המרכזי לסגור אותה, והיא אכן הסגירה.
אני רוצה רק, לפני שאנחנו מדלגים קדימה, כמה שלבים בקריירה שלך, סיפרת כבדרך אגב על הפציעה. הפציעה שהשאירה אותך עד היום עם לא מעט אחוזי נכות מצהל, אני יכול להגיד לכבודך, ודיברנו על זה לא אחת באותם נסיעות של האופניים, אתה לא מוכן לקחת שום אחד מהזכויות שמגיע לך כנכה צהל, וזה אני חושב מלמד לא מעט גם על האופי, אבל האם אתה רואה איזושהי השפעה שהייתה על פציעה קשה, כי באמת הפציעה קשה מאוד, על המשך חייך, חוץ מהפן המקצועי שהחלטת לעזוב את ערכי, אבל זה שינה את הדרך שאתה מסתכל על דברים, מסתכל על החיים.
בטוח שזה שינה את הדרך שבה הוא מסתכל על החיים, כי הוא מסתכל רק בעין אחת.
נכון,
אני ניסיתי עם זה, מזה ניסיתי להיזהר, אבל
תראה, אני מודה שבעניינים האלו אני רחוק מלהיות פטליסט, וזה לא השפיע עליי אפילו לדקה אחת לגבי המשך דרכי. לא רק כך, אם כבר העלית את זה, אני רוצה לומר כך, שבכל הפציעות הקודמות שלי בצבא, אפילו פעם אחת לא הלכתי לוועדה רפואית. לא הלכתי. לא הלכתי ולא קיבלתי אחוזי נכות, ולא ביקשתי אחוזי נכות, כי פתחתי ואמרתי שלתרום למדינה הזו זה דבר חשוב מאוד. רק בפציעה האחרונה חייבו אותי חבריי, במרכאות, לעבור ועדה רפואית מסיבה אחת פשוטה, כיוון שנגעתם ואמרתם שאיבדתי עין אחד, אז חלק מחבריי שהם היו מנהלי מחלקות עיניים, אמרו לי, תשמע, חיימון, אל תהיה הילד גדול, הסכנה בפגיעה בעין, שפעמים זה גם פוגע בעין השנייה. ואם תמצא את עצמך עיוור בשתי עיניים, והמערכת לא הכירה בך, הבעיה הרפואית תהיה קשה. לא עמד פה על הפרק, לא עמדה על הפרק שאלה כלכלית, גובה הפיצוי, משהו כזה, הוא לא עניין בכלל. והייתי אומר שאם היית יודע מה אני מקבל רק על הפציעה הזו, היית מגחך שזה גובה, כי ברגע שקובעים לך חוזה נכות, אתה מקבל באופן אוטומטי את התגמול החודשי, אבל התגמול החודשי הוא מצחיק, אני חושב על זה, שאם אדם, נאמר שנפצע ונמצא בטראומה ולא יכול לעבוד, וצריך להתקיים מתגמול כזה, הוא אפילו לא יכול היה למות ברעב, כי לא היו נותנים לו למות ברעב, אבל גם לא היה יכול לחיות. אז הנושא של תגמול לא חשוב, הוא לא עמוד מול עיניי, אבל אני יכול להגיד לך, דני, הרי אתה נפגש איתי, אני רוכב על אופניים עם אנשים צעירים ממני, חלקם גם 30 שנה צעירים ממני, ואני מודה שהרכיבה היא לא אחת קשה לי, כי בעין אחד אין לך ממד שלישי, ובשבילים שאתה סוחב אותי, כנראה שקיבלת שוחד מאשתי, לנסות לגמור את הפרשה הזאת, לשיר אותה אלמנה עשירה, אז זה באמת לא פשוט, אבל אני מתמודד עם זה ונלחם עם זה, לא בכל מקום פשוט לי, אבל כן, חלק מהחוויה של הביחד והלרכה, ולהגיע למקומות שלא כל אזרח במדינה מגיע, זה חלק מהאושר שלי, ואני אוהב את זה. וכן, אני ממשיך.
אתה הזמנת את זה, אז עכשיו אני חייב לספר את הסיפור שדוד שמע אותו פעם ראשונה לפני שבועיים, שהוא נפגש איתנו לראשונה. ככה, לתת קצת צבע וזווית אחרת לדמות של חיימון. כמו שאמרתי, אנחנו רוכבים לא מעט ביחד, למרות שחיימון הוא קצת יותר מבוגר מאבא שלי. יצאנו לאיזושהי רכיבה בשלה חורף לפני שנתיים, אני חושב, במישור אדומים.
במדבר יהודה.
במדבר יהודה, מישור אדומים, בקצה, זאת אומרת, התחלנו במישור אדומים. חיימון מגיע לרכיבה, נראה קצת עייף. היה היום באורך, זאת אומרת, די מפתיע, היה יחסית חם, אנחנו רוכבים, אני משמש מאסף של החבר'ה. אחרי מנוחה, וחיימון לא מגיע, ואוקיי, מחכה, החבר'ה ממשיכים קדימה, זה כבר היה ממש סוף הרכיבה, עלייה מאוד מאוד קשה לכיוון, מי שמכיר מדרך המלך, יש שם איזשהו בור מים ענקי, אני ממתין לחיימון, החבר'ה ממשיכים לכיוון המכוניות, וחיימון מגיע ככה לאיתו, אומר לי, טוב, בוא ננוח טיפה ונמשיך. מחכים, מתחילים לרכב, אני ברכיבה עושה את העלייה, ואני רואה שחיימון הולך. אני אומר, תשמע, בוא נלך, החבר'ה כבר אוטוטו מגיעים הביתה, אני גם צריך להגיע הביתה מתישהו. אני רואה שחיימון הולך ונעצר, הולך ונעצר. אני אומר, טוב, תשמע, אתה כפי נראה באיזשהו או משבר אנרגיה, זאת אומרת, בוא תיקח קצת סוכר, היו לי תמרים, בוא ננוח טיפה, לא, הכל בסדר, רק הדופק גבוה, תן לי רגע להוריד את הדופק, הכל בסדר. מהכל בסדר, הכל בסדר, הבנתי שהכל לא כל כך בסדר, מסתכל בטלפון, יש אולי איזה שריד של שני קווים של קליטה, מרים טלפון למי שהוביל את הטיול הזה, בחור יוצא סיירת, תובר ערבית שוטפת, הוא אומר, תשמע, אנחנו לא יכולים להגיד את השם שלו, הוא עדיין נמצא בצללים, בוא, יש לנו פה בעיה עם חיימון, תתחיל לשלוח לי אנשים, אני מקווה שנסתדר. ובאמת מתחילים להתגלגל חזרה, חבר'ה ככה, אנחנו לוקחים לו את התיק, לוקחים לו את האופניים, ומבינים שהוא גם ברגל לא עושה את זה. טוב, מושיבים אותו שם לאיזה סלע גדול, מתחילים לחשב איך אנחנו מחלצים את חיימון, היו ג'יפים לחבר'ה בזה, אבל זה היה גם אזור מאוד מאוד קשה להגעה. ואיך שאנחנו ככה ימין, השמאלה, פתאום מגיע הבחור הזה, אותו מוביל של הטיול, של אותו טיול, דובר ערבית שוטפת עם שני חמורים. והבדואי, זאת אומרת, הוא והבדואי רוכבים על החמורים, מוריד את הבדואי מהחמור, אנחנו מושיבים את חיימון על החמור, וחיימון עם הבגדים הצבעוניים של הרוכב, והבדואי על אופניים של 20-30 אלף שקל לידו, רוכב, ומטפסים את העלייה הזאת עם החמור. אז יש לנו סרטון, ואנחנו נחפש אותו ונשים אותו גם בפוסט של הפרק הזה, שבו חיימון...
חיימון מאשר?
גם אם הוא לא מאשר, זה לא, זה בעיה שלו.
כל מילה בסלע, הדבר היחיד שהטריד אותי שהייתי על החמור, לא אם החמור יצליח לעלות את העלייה, החמורים הרי אין להם מגבלה בכלל, אלא חששתי שהבדואי יברח עם האופניים. כן.
בכל אופן, בכל אופן...
זו הייתה חוויה חמודה.
כן, חוויה מצחיקה, חיימון התאושש, אבל כדי לתת את כל הסיפור, זה אחר כך באוטו סיפר לי למה הוא היה כל כך חייף. בערב היה משחק של מכבי תל אביב, חיימון הוא אוהד שרוף של מכבי תל אביב בכדורסל, המשחק נגמר ב-11-12 בלילה, אחרי זה מה, אישר לקנח בזה שתייה, קיצור ישבו, שתו עד איזה 2 בלילה, כבר הגיע הביתה 3, אז הלך לישון, שעה, התעורר, במילא הוא מתעורר ב-4 בבוקר, אז אחרי שעת שינה ואלכוהול בדם, לא רוכבים. ואני מקווה שאת הלקח הוא למד מאז.
רוכבים, אבל על חמורים.
בדיוק. אז אני אקח אותנו רק לחלק האחרון של הקריירה שלך, ונדבר עוד באמת כמה דקות על הפנסיה, כי אני חושב שאיך שאתה מנצל את הפנסיה, ואני חושב שזה לקח להרבה מאוד ממאזינינו, שחלקם יצאו לפנסיה, או חלקם כבר בפנסיה.
בשנים הבאות.
חלקם כבר היום בפנסיה. אז... סוף הקריירה אתה מבלה בפרטנר, שם גם פגשת את דוד, אז אם אפשר איזה סיפור אחד או שניים על מה שהצלחת ועשית בפרטנר, ואני יודע שיש הרבה מאוד סיפורים מעניינים, ועוד כמה סיפורים אם אפשר על הפנסיה.
טוב, אז אני הצטרפתי לפרטנר ב-98, זו שנה שהחברה עד לא הייתה באוויר, זו הייתה תקופה... בצמידות לשחייה במכרז, ובעצם היינו צריכים להקים יש מאין בבניית החברה הזו, מכיוון שלוח הזמנים אחוזי היה קצר ביותר, ולמעשה בינואר 89 החברה הייתה צריכה להיות באוויר, קרי 7 חודשים, זו כמעט משימה בלתי אפשרית. ובאמת אנשים התגייסו, בתחילת הדרך החברה צברה את כוח האדם בהרצליה, בגלגלי הפלדה, ועד כדי כך שבחדון קטן היו יושבים אנשים רבים, 8-10 אנשים בחדר שהיום אנחנו יושבים בו אולי איש אחד או שניים, והיה לעת של עשייה, כי היו צריכים... גם לבנות את התזה השיווקית, וגם לבנות את העולמות הטכניים, גם לבנות את הרשת, וגם לבנות את הקשר שבין הלקוח ובין החברה, מה עוד שהיינו החברה השלישית שהייתה בשוק, והסיכויים שנתנו לנו, ודוד בטח מכיר את זה מזה, אמרו לנו, חבר'ה, חבל הזמן שלכם, תלכו הביתה ותסרגו עם הסרגה אחת, אין סיכוי שהחברה הזו תעלה. אנחנו במהלך שהוא כמעט בלתי אפשרי, הרמנו את החברה הזו, בינואר 89, הניצנים הראשונים עלו לאוויר, והתחלנו להפעיל אותה, ולאחר מכן, דרך הצוות שבנה את החברה הזו, הבאנו את כל התזות החדשות, גם תזות שיווקיות חדשות, שחלקם אתה ודאי מכיר דני, מהטלוויזיה ומהרדיו, הבאנו ראייה פרסומית אחרת, הבאנו תפיסה אחרת של שירות ללקוח, הבאנו תפיסה אחרת של איכות, והבאנו פנים הרוח יחידה בתוך החברה, שהייתה חשובה ביותר כדי לסרוג את השריג הזה של יש מאין, כי זה היה בעצם מיליון זרים של אנשים, אנשים באו מחברות שונות, מתפיסה שונה לחלוטין, איך צריכה לראות חברה כזאת. ואכן, בפרק הזמן הזה עברנו ובנינו את המתחם של החברה באזור התעשייה אפק בראש העין. עד היום החברה יושבת שם. ותוך פרק זמן של פחות משנה, החברה הפכה להיות לסמן הימני, של שירות במדינת ישראל, היא נחשבה לנותנת השירות הכי טובה, וזכתה גם בכל הפרסים שנוגעים לכך, היא הקימה רשת שהיא הייתה הרשת הטובה ביותר, היא הביאה קשר חדש שבין הלקוח הוא בן החברה, וסיפור הצלחה עצום. החברה הזאת התנהלה ברוח הזאת, אך לאחר כמה שנים, המנכ״ל המייסד שעמיקם כהן החליט שהוא יוצא מהחברה הזו, והוא הביא מחליף, המחליף יושב פה לימני, זה דוד אבנר, הם הכירו בפעילות משותפת עוד בשטראוס, עמיקם היה מנכ״ל, ודוד היה מנכ״ל של מלי חברת הגלידה או של המחלבה.
גם וגם.
כן, כל אחד כן. בשלב אחר.
אוקיי, מי שם הכירו. ודוד הביא רוח אחרת. אני מודה שדוד הוא בראייה המקצועית שלו, איש עם תפיסה שונה, ובשום מקום לא צריך ליצור המשכיות בתפיסת הניהול, כי לפעמים החדשנות בניהול מביאה את הגל הבא של הצלחות, ובכל אופן החברה עשתה חיל, כיוון שהחברה ציבורית, אז הדוחות שלה מפורסמים, ואני יכול לומר שבנקודת ה-C, דוד הביא אותה למצב שהחברה הביאה לבעלים של הדיבידנד של 1,300,000,000 שקל, שזה כאילו מספר חלומי היום. ובהמשך החברה הזו נמכרה, כי בעליה שהם היו הונג קונגים, החליטו שהם יוצאים מהביזנס של תקשורת בכל העולם. אנחנו היינו האחרונים שהם מכרו, החברה עברה לבעלים חדשים, אינני רוצה להרבות במילים, אבל אין שום ספק שהעברת הבעלות הזאת הביאה מצב שההנהלה כולה, בלי יוצא מהכלל, החל מהמנכ״ל, ועד אחרון הסמנכלים, כל אחד מסיבותיו הוא עזבו את החברה הזו, ובעצם השאירו שממה ניהולית, שלא נתנה את הדרייב של ההמשכיות, ובנו חברה עם מנהלים חדשים, כי בעיני הבעלים זה היה נכון, אני חושב שזו הייתה טעות קריטית לעשות מה שנעשה, והתוצאות לא יכולו להגיע, התוצאות רעות, בסופו של דבר, כשעוקבים אחרי המהלכים, הבעלים הזה נאלץ להיפרד מהבעלות, והחברה עברה לבעלות חדשה. ודאי שהיום, גם לאור מה שקרה בענף הסוללר, התוצאות הן שונות, אבל אין לי שום ספק שאילו היו משאירים את דוד והצוות הניהולי עוד שנתיים שלוש, כפי שנעשה בפלאפון דרך אגב, שם הצוות הניהולי נשאר כשהחברה נמכרה. אין לי ספק שהחברה הייתה במצב אחר היום, אבל אתה יודע, זה הכל להיסטוריה.
כן, אני חושב שאנחנו נגענו בנושא של פרטנר בשלוש זוויות שונות, גם בפרק של דוד, גם בפרק שגיל, שראינו את גיל, ואני חושב שקיבלנו את מכל הזוויות, כל אחד את ה... נקודת מבט שלו. אני שואל את דוד דווקא, איך אתה חווית את חיימון, מעבר להקדמה שעשינו, איך אתה חווית את חיימון כמנהל באותה תקופה? אתה באת כמנכ״ל מוצנח או שחקן חדש לתוך הצוות, למרות שהיית איזה סגן מנכ״ל איזה תקופה, כאיזשהו פרוסדור חפיפה, אבל איך ראית את היצור היוצא דופן הזה?
אכן ייצור יוצא דופן. חיימון לא קורץ מהחומר הרגיל שאתה פוגש בקרב מנהלים, סמנכלים בחברות גדולות. וללא ספק אפשר היה לשמוע מההיסטוריה שלו צומח מאזור אחר. אבל יש משהו משותף. לחיימון יש קריזמה שנופלת, נוטפת מכל כיוון, אנשים הולכים אחריו, מעריצים אותו, אוהבים אותו. זה כנראה היה כך בצבא, לא הכרתי אותו שם, אני מכיר רק את הסיפורים, וכך זה היה גם בחטיבה שהוא ניהל. הלכו אחריו בעיניים עצומות ובהתלהבות עצומה. הוא נחוש, הוא ימצא את הדרך לבצע את המשימות שלו, והוא חבר. אי אפשר להיות בסביבה של חיימון, אתה חווה את זה מכיוון אחר, בלי לרצות לראות אותו כחבר שלך. אז השילוב הזה של אישיות מקסימה כל כך, חברית כל כך, נחושה, קריזמטית, עושה אותו מנהל מצוין.
אני רוצה לחבר את זה, חיימון בפנסיה, בגיל 68 החליט בצורה יזומה לצאת לפנסיה, ואתה נמצא היום, לא בפנסיה, אבל איך אומרים, בפעילות מופחתת, בפעילות בעצימות נמוכה. אני ככה, כשעשינו את התחקיר לפרק הזה, אז החלפנו קצת טלפונים, ואני אשמח שאחד ממכם יספר על האפיזודה שהייתה לכם בעקבות רעידת האדמה שהייתה בתאיטי.
הייתי.
הייתי, ידעתי שתאיטי בהייתי.
חיימון?
לא, אני רוצה שאתה תספר, אבל מה שאני רוצה לומר לך, אחד הדברים שיש להיזהר בו, זה השילוב הנכון שבין האחריות הניהולית והמעמד ובין החברות. צריך להיזהר לא להתבלבל. קרי, בקלות אפשר לגלוש למצב שבו נדמה להקפיף שהחברות היא מאפילה על ניהול העסק. ואם לשם הולכים, אז נוצר בדרך כלל בקע שאין בו לא חברות ולא ניהול. אחד הדברים שאני הקפדתי, זה במקום אחד, לתת לדוד את כל הרספקט כמנהל שלי, כי הוא היה מנכ״ל ולא אני, ומצד שני, ליצור ביחד מכניזם של חברות, ועובדה שאנחנו יושבים פה ביחד כחברים, ניצלנו את זה בכל מיני הזדמנויות, ואני חושב שכמסר לאחרים שמאזינים, חברות היא יתרון, היא ממידתית, וחשוב שהקשר שבין המנהל הישיר ובין הכפיף שלו יהיו מושתתים גם על ערכי ניהול נכונים וגם על מידתיות בחברות. אם יודעים לשלב את זה ביחד, זה מרשם מנצח. אם הולכים לכיוון אחד באופן קיצוני מדי, זה יהיה מרשם של כישלון, וצריך להיזהר עם הדבר הזה. זה בא עם הניסיון והגיל והשכל, והנה, עשינו ביחד גם מסעות בעולם וטיולים וכך הלאה, וטיילנו גם ברחבי הארץ ביחד, וכן, אנחנו חברים.
אני לא יכול להסכים יותר, זה באמת נקודה רגישה. מצד אחד, חברות בין מנהל ומנוהל יכולה לתרום, אם היא מבוקרת, אם היא מנוהלת נכון, בעיקר בתקופה שבה עובדים יחד. ואני לגמרי מסכים עם מה שחיימון אמר. זה חוכמה גדולה של שני הצדדים, לדעת לשים את הגבולות, איפה אנחנו עושים עבודה ויש בינינו יחסים של סמכות, של מנהל ומנוהל, ואיפה אנחנו חברים, שווי זכויות כמובן לגמרי בכל דבר. הייתי בקצרה.
ראיתי שאתם כמעט מתחמקים מזה.
לא, לא מתחמקים, כלל וכלל הוא. חשבתי שחיימון ירצה לספר. מה שקרה, אם אני זוכר נכון, ינואר 2010, רעידת אדמה קשה בהאיטי, ומגיעה אליי בחורה שקוראים לה גל לוסקי, שהיא עומדת בראש ארגון שקוראים לו Israel Aid, אם אני זוכר.
כן, כאילו, זה השם. משהו,
נכון, זה השם, Israel
כן,
Aid.
Israel Aid.
והיא, אגב, זאת אחת, האישה הזאת שקוראים לה גל לוסקי, שהיא טיפוס מעניין בפני עצמו, כשאומרים שעוד מעט מגיעה המסעית של המדליות, לה מגיעה המסעית הזאת, והמדינה הכירה בכך, היא הדליקה מסועה ביום העצמאות, לפני שנתיים, אם אינני טועה. על כל פנים, 2010 היא מגיעה אליי ומבקשת שאני כמנכ״ל פרטנר אקצה תרומה לארגון שלה לצורך סיוע להאיטי. והיא מספרת לי מה המשימה, מה הם מתכוונים לעשות, והיא מספרת לי על הארגון שלה שלא הכרתי אותו כלל וכלל, ואני נאתר לבקשתה, כי אני חושב שזה באכן ראוי, אני לא יודע אם זוכרים, אבל הייתה שם רעידת אדמה נוראית בדרגה 7, שפגעה בעיר המרכזית, פורטו פרנס, שזאת העיר היא לא היחידה, אבל כל האזור, הייתי, אם תפתחו ותבדקו, זאת המדינה הענייה ביותר בחצי המערבי של כדור הארץ. גיאוגרפית זה אי, שהייתי חולקת אותו עם מדינה אחרת, שהיא הרפובליקה הדומיניקנית. הרפובליקה הדומיניקנית היא מדינה מפותחת יותר, גם כן לא מאוד מאוד מתקדמת, אבל מדינה מפותחת יותר, הייתי היא מדינה ענייה מאוד. אנחנו לא נעשה פה שיעור בהיסטוריה, אבל זו המדינה היחידה בעולם שנוצרה ממרד עבדים, עבדים שהובאו לשם במאות ה-17-18 לצורך מטעי הסוכר ודברים כאלה, מורדים בתחילת המאה ה-19, אם אינני טועה, התנפלו עליי ההיסטוריונים, ומכינים את המדינה הזו, היא לא התרוממה מעולם להיות מדינה מפותחת, מדינה קשה מאוד, שלטון דיקטטורי רוב הזמן, ארצות הברית חוזרת לשם לתקופה מסוימת, אחרי מלחמת העולם הראשונה, ושולטת שם איזה 20 שנה, ומתקפלת החוצה. כאוס, גם בנורמלי זה כאוס, פוגעת שם רעידת אדמה, וכ-200 אלף איש כנראה נהרגו ברעידת האדמה, זאת רק להבין את העוצמה של הנזק. דרך אגב, חלקו בגלל שהבנייה היא מאוד מאוד גרועה, לא, לא בגלל שהרעידה היא מהכי חזקות שהיו פעם.
ראה את החניון שקרס.
חלק מהסיפור פשוט איכות גרועה של בנייה. על כל פנים, המצב שם הוא נורא מכל בחינה שהיא, וכיוון שהמדינה נכשלת מלכתחילה, היא לא יודעת להתמודד עם זה, מבקשים עזרה. אני אומר, אנחנו מתגייסים לעזור, אבל בנוסף לכך שאני מתגייס לעזור, אני מבקש להצטרף למשלחת, וחיימון לא נמצא אפילו סביב השולחן, ואני אומר, עוד מישהו בא איתי. ברור לי שאני לוקח...
ואת חיימון כבר נמצא בפנסיה?
לא, 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 לא. הוא עוד הוא סמנכ"ל פעיל בארגון, כלל וכלל לא, אבל אני, ברור לי לגמרי שאני נוסע לשם. דרך אגב, עדיין יש רעידות משנה באותה תקופה. הסיפור נראה מפחיד מאוד לטוס לשם. וכך חיימון כמובן לא מייסס לרגע ושמח להצטרף אליי למשלחת הזו. אנחנו טסים דרך פריז לסנטו דומינגו שנמצאת בחלק של הרפובליקה של הדומיניקנה, ומשם אנחנו נוסעים בשיירה של רכבים, אחרי שאנחנו מצטיידים בהרבה מאוד ציוד, אנחנו נוסעים בדרך קשה ביותר עד פורטו פרנס, שזאת הבירה הרוסה של האיטי, ושם המשלחת הזו, האמת, זה סיפור לתוכנית, כי יותר מה שאני רוצה לספר עלינו, אם הייתי רוצה לספר את הסיפור הזה, הייתי מספר על איך נראית מדינת ישראל בסיטואציות, כמה נפלא נראית מדינת ישראל בסיטואציה הזאת. לפנינו עוד, אנחנו מגיעים לשם בערך שבוע אחרי הרעידה, 6 ימים אחרי הרעידה, בטיסה שכפי שתיארתי, אייר פרנס שטס לדומיניקנה. כוחות הסיוע של צהל, חיל הרפואה, מגיע לשם בערך 30 שעות אחרי שיא הרעידה. אנחנו נמצאים במרחק טיסה של, בטיסה ישירה הוא בערך 10 או 12 שעות. אנחנו מגיעים, צהל מגיע אחרי 30 שעות, שזה נפלא. רק כדי לסגור את הסיפור הזה, ארצות הברית, צבא ארצות הברית, מפלורידה שמרוחקת 3 שעות טיסה, 2.5 שעות טיסה, מגיע אחרי 14 יום. בסדר? זה אלה הפרופורציות. צהל מגיע אחרי 30 שעות, ארצות הברית 3 שעות טיסה משם. זה במרחק יריקה ממיימי, האי שוכן, כן? תדמיינו לכם, אי קריבי מגיע לשם בערך אחרי, כשאנחנו עומדים לצאת, מגיע הצבא האמריקאי. ומקבל שם, מה לעשות, מגיעים לשם, צריך להתמקם באיזשהו מקום, וזה הכל מאולתר, הכל תוך 30 שעות, מטוסים של, 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 של חיל הרפואה מגיעים לשם, ומתמקמים במגרש הכדורגל, ששייך למשפחה היהודית, אני חושב אולי המשפחה היהודית היחידה באי, אבל היא בעלת מגרש הכדורגל, ששוכן ממש קרוב מאוד לפורטו פרנס, ממש בפרברים של פורטו פרנס, פורס שם בית חולים שדה ומתחיל לטפל באנשים. יש בית חולים איטלקי אחד שכבר קיים באותו זמן בשטח, הוא נמצא איזה 30 קילומטר מהעיר. אף אחד לא יודע איך להגיע אליו בכלל, אז הוא יושב שם שומע מעבודה, וכמעט כל העבודה נעשית על ידי חיל הרפואה של צהל, או על ידי אותה משלחת מצהל, שרובה דרך אגב רופאים במילואים, כן? זה אפילו לא אנשי קבע, הם לבשו מדהים והם יצאו, הם כמובן רופאים צבאיים בהכשרה הצבאית שלהם. רובם, דרך אגב, חלק גדול מהם, כדי לא לפגוע באף אחד, אורתופדים. כי אלה היו רוב הפגיעות, פגיעות זה. והם מגיעים לשם, והם מטפלים באמת ברמה ממש פנטסטית, ברמת יעילות מאוד גבוהה, בתוך אוהל הודי, מי שיודע מה זה, נראה מאוד לא סטרילי, כשדיברתי עם הרופאים האלה.
אוהל הודי זה אותו אוהל 12 צבאי?
אותו אוהל 12 צבאי, פתוח עם כנפיים מתנפנפות, הם מקימים שם מחנה בסגנון של מחנה צבאי, מצטרף אליהם איזו כוח של ונצואלה.
קולומביה.
קולומביה, כן, קולומביה. גם כן, הכל במרחקים של אפס, כן, אבל הם מצטרפים אלינו, הם עומדים במסדר צבאי בבוקר, זה אחד מהדברים הזויים ביותר. יש להם, זה צבא, כאילו, אז זה יפה, המשלחות האזרחיות, אנחנו אחת מהן, מצטרפת אליהם בצד, בונים אוהלים ליד האוהלים של הצבא. חיל הרפואה מקים שם, מחנה שאליו מצטרפים הקולומביאנים, כלומר, הם נמצאים בטווח של שעה או שעתיים טיסה, אנחנו הגענו, יותר נכון, חיל הרפואה הגיע בטווח של 30 שעות, בטיסה של 12 שעות, התארגן, הקים שם המחנה ומצטרפים אליו, הוא האבא המארח של כל הכוחות שמגיעים לשם, והם מתחילים בטיפול מופלא, באמת, הם עושים טיפול שנעשה בבית חולים, ברמה של בית חולים שדה, ברמה שאי אפשר בכלל לתאר אותה. אתה מסתכל על האנשים האלה ועל חיל הרפואה, איך הוא עובד שם, והוא זוכה להערצה בכל האי. בכל האי יודעים שבית החולים היחיד שמתפקד באותם ימים, 30 שעות אחרי הרעש הגדול, הוא בית החולים הישראלי, שנמצא גם במקום שמאפשר להם להגיע אליו. אנשים מגיעים וביעילות מדהימה נכנסים, דרך אגב, שמעתי שם דבר שברגע הראשון נשמע לי מחריד, דיברתי עם רופאים, הם עושים פעילות די קשה, לפעמים ניתוחים, כמעט בלי לבצע הרדמה. שאלתי אותם, איך עושים דבר כזה? זה אומר, תראו, אנחנו מתייחסים לזה כמו פעילות בתוך שדה קרב. מבחינה סטרילית, הסטריליות היא מקומית. אי אפשר באוהל 12 לייצר סטריליות. אתה עומד על אדמה, אתה עומד בתנאים פתוחים לחלוטין, זה לא חדר ניתוח בבית חולים, צריך לדעת לנתח בתנאי קרב. אי אפשר לייצר אווירה מתאימה אפילו לא למכשירים. להרדים פצוע, שאתה לא יודע מה ההיסטוריה הרפואית שלו, שאתה לא יודע אם הוא ישרוד את ההרדמה, אתה לא יודע מה הרגישות שלו לתרופות, זה תהליך ארוך, אחר כך יש תהליך של התאוששות, שייקח הרבה זמן, יתפוס הרבה זמן את המיטה. לוקחים את האיש הזה ובתנאים של קרב, מטפלים בו ומוציאים אותו, זה מקצר מאוד את התהליך, זה מאפשר להרבה מאוד חולים אחרים, לנפגעים אחרים, זה לא חולים, לקבל טיפול מהיר, בלי לייצר פקקי תנועה של חדר התאוששות וחדר הרדמה וכן הלאה וכן הלאה. קיצור, באמת פעילות מופלאה, 14 יום אחרי זה, רק אחרי 14 יום, מגיע הצבא האמריקאי, תחשבו על זה, ממרחק של שעתיים טיסה, שעתיים או שלוש שעות טיסה, הוא מגיע רק אחרי 14 יום, כמובן שעם עוצמה שאנחנו, קשה לנו בכלל לתפוס, הוא מקים בית חולים שדה במקום שלנו, מבקש מאיתנו אישור, מחיל הרפואה הישראלי, אישור לבנות את בית החולים שלו על אותו מגרש. אנחנו שולחים אותם לאותה משפחה יהודית שהיא בעלת מגרש הכדורגל, והם מקימים שם בית חולים שדה שנראה בערך כמו בית חולים מודרני בישראל. כלומר, אטום לגמרי, עם כל המכשירים, עם כל פנסי התאורה, עם חדרי ניתוח. באמת דבר שקשה לדמיין, חוץ מזה שפשוט הקירות מתנפחים וכל המבנה הענקי הזה נבנה. עוצמה ענקית, רק היא מגיעה באיחור של 14 יום, אחרי שכל המקרים הקשים, אם הם בכלל טופלו, הם טופלו על ידי בית החולים הישראלים. אחרי 14 יום יש לך מקרים של טיפול שוטף, פעילות שגרתית, כבר אין הצלת חיים אחרי 14 יום. מי ששרד חי, מי שלא שרד, מי שקיבל טיפול ושרד חי, מי שלא, כבר לא צריך טיפול. דרך אגב, זאת הנקודה גם שמת בית החולים הישראלי, מתקפל, הוא את הפעילות שלו סיים וחוזר לארץ. אנחנו במשלחת הזאת, חיימון ואני, אימצנו בית יתומות. זה אפילו לא בית יתומות, למעשה זה בית של ילדים מוזנחים, משהו לגמרי רגיל בהאיטי. נולד ילד לילדה בת 16, היא משאירה אותו בפתח של בית הילדים הזה, שכפוף בדרך זו אחרת לכנסייה, ושם יקחו אותו ויגדלו אותו בתנאים בסיסיים ביותר, בתנאים הכי בסיסיים שאפשר לתאר. בעקבות רעידת האדמה, הבית הזה עצמו נפגע, אבל לא נהרס, אבל הם סבלו קודם כל ממצוקת רעב, לא היה להם אוכל בכלל, לא היה להם מים, ושם אנחנו מתארגנים, מסייעים להם, גם מביאים להם מזון, מארגנים להם הזרמה של מים מחדש, בונים להם איזשהו מיכל מים גדול על הגג, משקמים את המבנה בעזרת קונסטרוקטור שהבאנו, קונסטרוקטור ישראלי שהגיע עם המשלחת הצבאית, ואנחנו מנסים לשקם, מנסים ומצליחים לשקם את, את בית הילדים הזה.
בנינו להם אוהלים גדולים.
בנינו להם אוהלים גדולים כדי שיהיה להם איפה לשכון, הם פוחדים חלק מהזמן להיות בתוך הבתים, כי הבתים קרסו עליהם, עד שהקונסטרוקטור של צהל מאשר, שהבאנו אותו, מאשר שהמבנה הזה ראוי, למרות הסדקים, ראוי למגורים. טיפלנו ושיקמנו את הבית יתומים הזה, וזה היה הסיוע הצנוע שלנו להרס הנורא שהיה שם. פשוט מדינה שמלכתחילה הייתה מדינה מאוד מאוד קשה ונהרסה לגמרי.
אז אנחנו מגיעים לסיום, והמסורת הקצרה שנוצרה בפודקאסט הזה, זה שהמנהל המתארח מציע מנהל או מנהלת שנראיין, או שהוא אפילו יצטרף אלינו לרעיון, כמו שדוד שמחנו מאוד שיצטרף אלינו. אז מי אתה מציע, חיימון?
אני מציע לנסות לשוחח עם ציון גינת. הוא טיפוס מעניין. א', הוא מנהל בכיר במשק הישראלי, הוא היה סמנכ"ל שירות הלקוחות באורנג', הוא ניהל את העסקים של תשובה באירופה, עסקי הדלק, הוא בעת האחרונה ניהל את עסקיו של מיכאל לוי, נילית, לא בתחום הרכב, אלא נילית, שזה עסק בינלאומי.
זה סיבים לגרביונים, אם אני זוכר.
לא, לא, זה סיבים גם ל...
סיבי
נעל. לא. אז יש להם סקציות, יש כאלו שבכלל הולכים לתעשיית הרכב, יש כאלו שהולכים לדרי פיט, ויש כל מיני, ויש כאלו שהולכים גם לזה. זה עסק מאוד מתוחכם ומתקדם. הוא בעברו היה גם, אז גם מפקד סיירת גולני, והוא בחור עם זה, וגם מאוד מושרש. המשפחה שלו, אשתו היא אחותו של מצנה, והבנים שלו, הבן שלו הבכור, היה קצין בשייטת 13, ובהחלט משפחה ששווה לדבר איתה, לא דיברתי איתו, אבל בוא תנסה לדבר איתו ולראות אם אפשר להביא אותו.
אנחנו נעשה את כל המאמצים. תודה רבה חיים בקר, או כמו שאנחנו קוראים לו חיימון. תודה רבה דוד אבנר.
תודה.
תודה רבה לך, שמחנו להתארח.
נהננו מאוד.
עושים עסקים עם רן לוי.
זהו, עד כאן חלקו השני והאחרון של הפרק עם חיים בקר. תודה לחיים ולדוד אבנר על הרעיון המרתק. הירשמו לרשימת התפוצה שלנו במייל ולא תפספסו אף פרק שיוצא לאור. את תופץ ההצטרפות לרשימה תמצאו באתר הבית שלנו, ranlevi.com/biz, בפינה השמאלית העליונה. יש לכם פידבק, רעיון או הצעה לשיפור? שלחו אותו אליי, ran@ranlevi.com, או רשמו תגובה בקבוצת הפייסבוק של עושים עסקים או בקבוצת הלינקדאין שלנו. עושים עסקים הם המפיק עידן כהן, דני תימור על הניהול העסקי, ואני רן לוי. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. להתראות.